טוב, שלום וברכה לכולם, נדבר פרשת ויקל על בנייני אומנות שאנחנו לומדים מבצלאל. בעצם דרך הדמות של האישיות של בצלאל, אז מצטייר האידיאל גם של האומנים וגם של האומנות. בצלאל כידוע הוא היה ממונה על מלאכת המשכן, ודרך המפגש איתו, דרך היצירה שלו, אז אנחנו בעצם הלימוד על הדמות שלו וכולי, זה מושך אותנו למקום מאוד מאוד גבוה, למקום שעולם האומנות איכשהו נראה היום, הוא צריך את המקום הזה, כן? אז חז"ל אומרים במסכת ברכות בפרק ט', זה נמצא ב... אני אגיד לכם איפה זה, בברכות נ"ה. אז החז"ל אומרים שאחד משלושה דברים שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו זה פרנס טוב. כתוב שם על רעב, על שובע ועל פרנס טוב. בסדר? אז לא נבהר עכשיו על רעב ושובע. ומה הפסוק שהתורה, שהגמרא מביאה? כתוב, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה. אז מה הקושיה שעולה פה? תגידו לי אתם. למה בצלאל נקרא בכלל פרנס, נכון? מה זה פרנס? לא, פרנס זה מנהיג. מישהו מנהיג את העם, בסדר? אז אנחנו יודעים שהוא... העבודה שלו במה התרכזה? במלאכת המשכן, נכון? בכלים שהוא עשה. ולא מצאנו שהוא הניג את העם, כן? אם היו קוראים ליהושע פרנס או למשה פרנס, אני מבין, אבל למה לבצלאל, נכון? אז הרב קוק מסביר בעין היה מה? עין היה ברכות ב', פרק ט', פסקה כ' ז' עד למד משהו. יש שמה... למד א', למד ב', יש שם מהלך מאוד מאוד יפה על בצלאל. ממש דברים מאוד מאוד מתוקים. מה? כן, 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 בספר לאומנות, כי הוא האידיאל של האומנות, אמרתי לך. כן? טוב, לא משנה. יש שם עוד כמה בעיות, אבל בכל מקרה, יכול להיות שנהיה פה שבת, אז אם כן, יכול להיות שאנחנו אמורים להיות שבת, רק לא... טוב, לא משנה, דני דיבר איתי עכשיו בכל מקרה, אבל... אם כן, אז אנחנו ניגע בעין היה, זה לפחות בחלקים משם, זה שם ממש אוצרות מאוד מאוד יפים. מכל מקום, אז יוצא שבעצם המשכן וכל הפרטים שלו, הם נועדו לפעול ברושם עז על ישראל, לכן הוא נקרא פרנס. כלומר, הוא מנהיג רוחני, הוא מקרב את העם לחיי דעת וקרבת השם, הוא עצמו יתרומם למידות קדושות, לדעת השם, לקרבת השם, וכל הנפש העליונה שלו היא בעצם מתבטאת בכישרון האומנותי שלו. היא רוכבת על הכישרון האומנותי שלו, והיא, בגלל שהוא בכזה מקום פנימי ועמוק, היא מסוגלת הנפש שלו לסרטט ממש אורות שמימיים או אידיאלים אלוהים בכלים הגשמיים. זה הכישרון של אומן גדול. לקחת איזשהו אידיאל עליון ולתת לו צורה. אם זה בציור או במחול או בשיר או ב... לחן, זה העניין של האומן, להלביש את החוכמה או את הסדר האלוהי הפנימי של המציאות או את האידיאל המוסרי העליון במלבוש דרך כישרון של כוח המדמה שלו, במלבוש גשמי. מבינים מה אני אומר? בסדר? יצחוק, בסדר? חוכמה היא מופשטת, אבל אומנות אתה סוף סוף שומע אותה באוזניים, רואה אותה בעיניים, נכון? אתה נפגש איתה בצורה של חושים, חושית, זה כוח המדמה. הכישרון של האומן זה לבטא בצורה עמוקה ופנימית רעיון עליון, בצורה ארצית, בצורה ממשית, בלי לפגום בקדושה של הרעיון הזה. זה רעיון, אומנות מאוד מאוד גבוהה, אומנות הרוח, כן? אומנות הנשמה. זה לא הנגשה, אלא זה המחשה. זה מלאכה שאו שהאדם יש לו כישרון לזה או שאין לו. זה כישרון של כוח המדמה. זה הכישרון של האומנים, זה גם הכישרון של הנביאים אגב. כוח המדמה, נכון? וביד הנביאים אדמה. אז זה היכולת לבטא את ההבנות שלהם בצורה של משל, בצורה של דרשות, נכון? או היכולת גם לפענח את המשל האלוהי, את חוכמת החלום. זה כבר עוד יותר. בסדר? זה אצל הנביא, זה גם כישרון אדיר, הרמב״ם כותב במורה נבוכים של כוח המדמה, שהוא משולב גם בחוכמה וקדושת נפש אדירה, טהרת המידות וכו'. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. בסדר, עד כאן זה בסדר? אני מדבר עכשיו על האומן. האומן, כל אומן, יש, אני מדבר עכשיו על אומנות שהיא מעבירה תוכן עליון, בסדר? תוכן פנימי. זה יכול להיות אומנות שהיא במדרגת נפש, היא רק אסתטיקה בלבד. בסדר? יכול להיות אומנות שהיא מעבירה כבר איזשהו רעיון רוחני. יכול להיות אומנות עוד יותר פנימית, שהיא מעבירה כבר תוכן של קדושה, שהיא אידיאל פנימי, או אידיאל כללי, לאומי, כמו שבצלל בעצם חשף דרך הכלים של כלי המקדש, הוא מבטא דרך כלי המקדש סדר ממש פנימי, עליון, מקיף, במוצג חיצוני, שנתפס בחושים. הרי כל אחד מכלי המקדש הוא מבטא משהו. בזוהר תרומה זה ממש ממקדים את זה. כל כלי, מה הוא מבטא, בעולמות העליונים. גם בספר הכוזרי זה מצוי, גם במלבים על רמזי המשכן זה נקרא. על פרשת תרומה, כל כלי, מה זה הארון, מה זה המנורה, מה זה השולחן, מה זה המזבח, מה זה יריות המשכן, מה זה כל דבר. אני דיברתי על זה בשיעור על פרשת תרומה, נכון? שהידוד סימפתטי. אז זה הכישרון של בצלאל, ולכן הוא בעצם, הוא הפגיש בצורה ממש טובה, מוצלחת, עליונה, את הנפשות של ישראל, עם מהוד של המושגים שכלולים בתבנית המשכן, ובדרך הזאת הוא מרומם את עם ישראל ללכת בדרך השם. אתם מבינים? לכן הוא נקרא פרנס, כי הוא מפרנס את הנשמות, מפרנס את הנפשות. אדם נפגש עם זה, הוא שואב מזה, מכלי המקדש, מעבודה שם בכלל, השראה ועירת העוממות והוד עוד וכו', בסדר? לכן כתוב, ולמה נקרא שמו בצלאל? אז חז"ל אומרים, שכתוב שעשה צל לאל. זה נמצא במדרש תנחומא ג' שנאמר יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אז מסביר שם המלבי בפרשה שלנו שהוא אומר שבמשכן הצטיירו כל העולמות וכל ענייני האדם והיה צל האלוהות וכל זה השיג בצלאל. מה הכוונה צל האלוהות? כאילו הרי שאתה רואה צל של אדם, נכון? אם אני אעשה ככה, נכון? אז הצל שלי גם אתה תראה את התנועה הזאת, נכון? אתה רואה, עכשיו, בכל זאת, צל זה לא בדיוק הצורה של האדם, נכון? אבל זה כן מבטא משהו, איזשהו רושם. אז המשכן הוא מבטא צל האלוהות. כלומר, המון המון סדרים פנימיים שמבטאים את העולם הרוחני. את הערכים האלוהיים, את האידיאלים האלוהיים, את הסדר הפנימי של המציאות. עד כאן זה בסדר? במובן, זה דברים קצת עמוקים. בסדר? אז עכשיו, אומנות, אם היא עמוקה, אז היא... קודם כל, ספוגה בתוכן עליון, כי היא עמוקה, נכון? היא פנימית. והיא גם, היא מעבירה בתוכן, היא מעבירה, היא חודרת אל הנפש בצורה שקשה להתחרות איתה. האמת, זה כוח שבכלל של אומנות, זה יכול להיות גם אומנות ירודה. אומנות היא דבר שחודר אל הנפש. אם האדם הוא אוהב את מה שהוא שומע, או מה שהוא רואה, זה חודר אליו. שאלה רק מה חודר אליו, נכון? זה כמו סוס טרויאני, אומנות. הנפש היא אוהבת אומנות, יש לאדם איזושהי אהבה לאסתטיקה. זה בא מנשמתו האחדותית, אגב. נכון, אתה רואה ציור, בסדר? אז זה קו ועוד עיגול ועוד עלה ועוד זה, אבל זה לא ככה באמת, אלא זה הכל מתאחד לכדי איזושהי אמירה, נכון? אז הנפש היא מאחדת את הציור, היא מאחדת את הכלי, היא מאחדת את הפרטים לאיזו תובנה, לאיזושהי הכרה. אז הנפש יש לה נטייה אסתטית. היא אוהבת לצרוך אמנות, ולכן זה דרך לחדור אליה, או דרך להשפיע עליה. אז אם זה אמנות עליונה, כמו של בצלל, אז זה מרומם את כל הנפשות. זה מעכב על... זה... אמנות באופן כללי, היא מדלגת על הרבה עיכובים של הנפש. אז אני נתתי פה המשל, זה דומה לסוס טרויאני, נכון? אתם... נכון, אודיסאוס הוא עזב סוס מחוץ לעיר טרויה, וברח, סוס כזה ענק. וצבא טרויה ראו בזה הצלחה ומתנה מהאלים שלהם, והכניסו את הסוס הזה לעיר, ובלילה יצאו חיילים מהסוס הטרויאני הזה, מהפסל הזה של הסוס. זה היה, אני חושב, כלי ניגוח כזה, או משהו דומה לזה, לחומה, ויצאו מהסוס ופתחו את החומה, ונכנס הצבא של אודיסאוס וכבש את טרויה. זה ה... סיפור המפורסם על הסוס הטרויאני. אז האומנות יש בצד כזה של סוס טרויאני. כלומר, כמו שאנשי טרויה הרי פתחו את את השער של העיר בכיף, בשמחה, והכניסו אותו בשמחה, נכון? ככה האומנות היא חודרת בקלות. אין הרבה מניעות ועיכובים. אם אתה מתחבר אל הסגנון, אל השיר, אל אבל בתוך הסוס הזה יש תוכן שחודר אל הנפש. אז אותו דבר בכלי המקדש, יש פה בעצם השפעה מאוד מאוד גדולה, ובמיוחד כשהלב של האומן הוא טהור, אז היצירה שלו היא באה ממקום מאוד מאוד פנימי, מקום אמוני, מקום של יישוב הדעת. אז יש מושג שנקרא חוק הכלים השלובים. במקום שאתה מחדיר מים, נכון? אז לשם הם מגיעים. נכון, ככה יש מגדל מים בעיר, הוא הכי גבוה בעיר, כדי שיוכל להשפיע, להגיע עד לבתים הכי גבוהים, נכון? אז האומנות ככה, שהיא באה ממקום גבוה, מקום פנימי של האומן, מקום טהור, זה מרומם, כמו המים האלה שהם באים ממקום גבוה, זה מרומם את הנפש של צרכן האומנות, גם כן לגובה, רוחני, לגובה עליון, לגובה של היצירה. מכניס אותו למבט אחדותי, לתובנות כאלה שמיישרות אותו, למרחב שלב, לסדרים אלוהים. זה אגב גם הסכנה שבאומנות. כי אם האומנות היא מבטאת תוכן ירוד, אז גם חודר אל הנפש, נכון? אם האדם הזה צורך אותה. מה כתוב רשי שם אומר על הפסוק, בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור והוגב. אז רשי אומר, לזמר לעבודת אלילים. כלומר, אבי כל תופס כינור והוגב, הראשון שהמציא כלי מוזיקה וכו', למה עשו את זה? לזמר לעבודת אלילים, נכון? זאת אומרת, אומנות היא יכולה להיות, לשמש תוכן מאוד חיצוני ופנימי ויצרי. היום הרבה בתי ספר לאומנות הם מספקים חוקיות אסתטית. או זה יכול להיות בכל מיני תחומים, של תחום הציור, כן, תחום המוזיקה, כל מיני תחומים טכניים כאלה שקשורים לאומנות, הם מספקים כל מיני דרכים לפתח את הכישרון. כישרון של הביטוי ושל היצירה. אבל מה התוכן שראוי לבטא, בזה לא מתעסקים. כל אחד הוא מבטא את העולם שלו, את העולם ההשקפתי שלו. מה כדאי וראוי לבטא, זה הם לא יכולים. לכן אנחנו רואים שהרבה מהאומנות היא מחפשת את עצמה, או שהיא מבטאת תוכן לאו דווקא גבוה. הרבה תכנים נמוכיים, יצריים, בהמיים, לא תוכן של קדושה כמו שהיינו רוצים לראות. יש הרבה כישרון, יש הרבה יכולת, אבל התוכן יש עליו הרבה קושיות. לא הכל, ודאי שיש גם דברים נפלאים וטובים ועדינים וכו', אבל הרבה. בסדר? לכן בצלל הוא איזשהו אידיאל של האומנות, של האומנים, מה כדאי לבטא, מה ראוי לבטא, באיזה דרך לבטא. ותשימו לב שבאומנות המשכן יש משהו מאוד מאוד מעניין. הרי איך בצלל נקרא? בצלל בן אורי בן חור, נכון? מה קרה לחור? הרגו אותו. למה הרגו אותו? הוא נמצא למנוע את חטא העגל, נכון? אז העם לא אהב את זה, אז הערב רב הרגו אותו, נכון? זה בצלל, הוא היה בן של מרים, בסדר? אז באומנות של המשכן יש תיקון לחוויה האסתטית בעצם של עבודה זרה. שלמה אומר, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו, זה עבודה זרה. אז בצלל בן אורי בן חור, אז המדרש שואל, מה בתנחום הדלת, כן, מה הטעם לחזור ולהזכיר כאן את חור? אלא חור הוא נתן נפשו לקדוש ברוך הוא, בשעה שביקשו לעשות את העגל הוא עמד כנגדם וגער בהם, ועמדו עליו והרגו, ככה אומר המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אני פורה לך. כלומר, איך הוא פורה לחור? דרך בצלל, הנכד שלו. בסדר? אז בצלל הוא בעצם ממשיך את אותה פעולה של חור במלחמה בעבודה זרה. חור עמד וניסה למנוע את העגל. עגל מסכה, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. ובצלל הוא ממשיך את המפעל הזה על ידי עשיית המשכן, שבו בעצם התוכן המוסרי והאידיאלי, התוכן האלוהי, הוא נשמת המלבוש האומנותי, בניגוד לעבודה זרה, שיש הרבה אומנות סביב עבודה זרה. אם תסתכלו בכל מיני, אל תסתכלו, כן, אבל בכל מיני בתי עבודה זרה ו... לא יודע, בכנסיות או בהודו וכו', הם משקיעים המון ברמה האסתטית, כאילו ברמות, נכון? ויטראז'ים בכנסייה, ומה? וותיקן, יש ליאונרדו דה וינצ'י, נכון? ומיכאל, מיכאלנג'ול ורפאל, נכון? כל מיני ציירים שם, ומלחינים הלחינו בשביל הכנסייה, במלחינים אירופאים מפורסמים, פשוט עבדו בשביל הכנסייה, בסדר? יש שם חוויה אסתטית מאוד מאוד בדווקא, כדי שזה ימשוך אותך, נכון? הרי אם זה היה מקום מכוער ועם ריח לא טוב, ושרים שם כולם זייפנים, נכון? אז אין חשק, נכון? אבל אם זה ככה חוויה אסתטית אדירה, אז זה מושך את הבן אדם גם כן לרגלי היורדות מוות, נכון? לעבודה זרה. אז מאוד מתאמצים שהאסתטיקה תהיה גבוהה דווקא. כל הסטרח המשתדלים, כן, שהאסתטיקה תמשוך, זה דרך טובה, שהסרט יהיה מעניין, כן, מותח, אבל מה מבהירים לך, איזה תוכן עובר פה, מה?
הרבה אורות, תמיד.
הרבה, הרבה. המילה הרבה היא, זהו, בסדר, ברור הנקודה הזאת. מכל מקום, אז פה במלאכת המשכן יש תיקון לדבר הזה. תיקון לחטא העגל, תיקון לאסתטיקה של העבוד הזר, כי פה יש פה אסתטיקה שמשמשת את האתיקה. ולא אתיקה שנופלת בשבי האסתטיקה. הבנתם? כן, יש. זה מה שאמרתי, במשכן. זה התיקון לעבודה זרה. עבודה זרה היא לוקחת את האסתטיקה ומשתמשת בה להעביר תכנים ירודים. ובצלל הוא השתמש באסתטיקה לצורך העברה של הקודש העליון. מה? נכון. בסדר, זה המשך של מפעל של בצלל. זה אלין והנבאו, נכון? התנהל לפניו, נכון? בית כנסת יפה, תעשה. זה... אז, 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 אז פה יש חוויה אסתטית, אבל שהיא משמשת את הקודש, היא לא משמשת לא חוויה ריקה, וחז ושלום גם ודאי לא, כמו שעבודה זרה, אלא ממש התלבשות של הקודש הכי עליון בכלים גשמיים, מאוד מאוד מרשימים, גם הלבוש של הכהן הגדול, משכן, כל דבר, כל פרט שם, הכל ב... מבטא סדרים אלוהים. עכשיו, כתוב בתחילת ספר שמואל, אין צור כאלוהינו. אז חז"ל דורשים, אין צייר כאלוהינו. אז הגמרא ככה דורשת בברכות י', כי באמת ריבונו של עולם הוא הצייר העליון. הוא מבטא את כל הסדרים האלוהים דרך העולם הגשמי שהוא ודאי יפהפה ומרשים, ומרבו מעשיך השם עושה מעשה בראשית, נכון? אנחנו מברכים. אז בצלל הוא ידע לדמות בעצם את ההנהגה האלוהית בהקשר הזה. הוא ידע לדמות מעשיו בציוריו דומים למעשה בראשית, מצד גשמיותם, רוחניותם ודייקנותם. ככה כותב הרב קוק המשפט הזה. הוא היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. חז"ל ככה אומרים, כתוב כאן, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ותבונה ובדעת וכל מלאכה. וכתוב שם, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. זאת אומרת, כמו שהשם משתמש בחוכמה, תבונה ודעת, ככה בצלל, ימלא אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת. והוא בעצם, בצלל, הוא ביטא את הסדר האלוהי הכולל בכל פרט ופרט במשכן. הוא ידע את אופן העבודה גם כן, והתכונה שלה בכל החומרים הגשמיים. זה לא רק רוחניות, זה גם חידוש. לחבר את זה, כתוב, ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. הוא אומן, אומן שיודע אבל לחבר את הרוח, את עולם הרוח אל העולם הגשמי. והוא הבין בעצם איך המציאות בכללה ונפשות ישראל בפרט הם בעצם מתעלות בהשכנת כבוד אלוה נורא הוד, ככה הרב קוק שם מסביר, על ידי האומנות שלו שהיא חושפת את טהרת השמיים. היא לא מכסה, לא מסלפת, וכל פרט ופרט במשכן היה עד הסוף משוכלל, עד הסוף עשוי בצורה בתכלית עליונה. אז זהו, אנחנו היום בדור כזה ש אפשר לומר ש2000 שנה לא התעסקנו באומנות כמו שצריך. והרב קוק יש לו איגרת כזאת, איגרת שפתחו את בית ספר בצלל. אז הוא שלח להם איגרת. אני חושב שהוא... יש איגרת, כאילו, פתיחת בית ספר בצלל, ו... אז הוא נותן שם משל, משל לילדה ש... שעברה את ה... איזה טראומה, איזה משהו, והיא בתרדמה. ופתאום היא, כאילו, אחרי הרבה זמן מתעוררת, ואז היא מבקשת את הבובה שלה, כן? אז זה מאוד מאוד משמח אותנו, נכון? מה? שמבקש את הבובה שלה. למרות שבובה זה לא הדבר הכי חשוב במציאות, נכון? אבל זה מסמר אותנו כי יש פה גילוי של חיים. אז ככה האומה, אחרי 2000 שנות קבר, תרדמה נוראה, היא פתאום מבקשת גם אומנות. אז זה מבטא שהרבה הרבה כישרונות של חיים חוזרים אליה. וגם הדבר הזה, זה לא הדבר הכי, הכי חשוב, אבל הוא משמח אותנו, כי הוא מגלה שיש פה התרחבות של חיים. האומנות היא שייכת להתרחבות החיים. כי הרי אם אדם אין לו מה לאכול ומה לשתות ומה לפרנס את הילדים שלו, הוא לא יתעסק באומנות, נכון? מה? הוא יתעסק בזה, אבל אדם שיש לו וזה, אז הוא רגוע לשבת, ליצור, לנגן, לא יודע, נכון, לצייר. אז אז עכשיו בעצם נשמת האומה התחילה בעצם לפרוח, והיא מבקשת הרבה כלי ביטוי. אז, אבל כלי ביטוי אלה, הם צריכים להיות קדושים ככלי המקדש, או לפחות על ה... כאידיאל צריכים לשאוף לשם כל מיני כלי ביטוי שהם גם מבטאים תוכן עליון, וגם הם באים ממקום של טהרה של האומן, והם בעצם מסילות מבית המדרש, אמורים להיות אל הלב של החיים הארציים, הפשוטים. צריך לרומם. לרומם, צריך שזה אומנות עליונה, אומנות פנימית, אומנות מאומנים טהרי לב, כמו שנאמר על בצלאל שויה, חכם לב. אז אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אל חכם, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אז חוכמת לב זה לב, זה מבטא שבצלאל ידע לצרף כ"ב אותיות, נכון? לב זה בגימטריה כ"ב ועוד 10, נכון? למד בית נתיבות פליאה, כתוב בספר יצירה, זה כ"ב אותיות ועוד 10 ספירות. אז בצלאל, הייתה לו רוח הקודש, הוא ידע את החוכמה הפנימית, הוא ידע לבטא את העולם הרוחני בצורה מדויקת, ואנחנו צריכים אומנים כאלה, כמה שיותר, שהם יכולים מצד אחד, הם צריכים לבטא את עצמם בצורה מאוד מאוד כישרונית, אבל תכנים נשמתיים, מעוף רוחני, ודברים שראוי שאוויר העולם יתבשם מהם. כי יש אומנות היום שכבירתה היא תקנתה. כמו שכתוב, יתד תשים על הזנך, אז הרב כותב, בהקדמה לשיר השירים, יש תכנים כאלה שראוי לחסות אותם, כן? שכבירתם היא תקנתם. כאילו, אין טעם בכלל לפרנס אותם. זה לא מפרנס את הנשמות. אבל צריכים להשתדל, ליצור אמנות כזו, שהיא תהיה מפרנסת את הנשמות האלה ש... הרבה כוחות חיים מתפתחים בהם ומכווינה אותה. שמה? הרב כותב שם, יש שם, זה בעולת ראייה יש פירוש כאילו של שיר השירים. אז הרב יש לו שם הקדמה ושם כתוב, לא היה כדאי העולם אלא ליום שנכתב בו שיר השירים. אז הרב שהוא שם מסביר שם על התוכן הזה שהוא כל כך מרומם את העולם ומבשם אותו, ויש יש תכנים נמוכים, ירודים, בסדר? כן, שיר השירים הוא תוכן מאוד מאוד עליון. כן, שיר מרובע באורות הקודש. שיר שאתה יכול לדרוש אותו בכמה רבדים. המלבים יש לו, אגב, פירוש מדהים על שיר השירים, שאני לא צריכים לקרוא, בסדר? זהו, זה בפשטות מה שרציתי לומר. יש לכם שאלות, משהו? יצחק, רצית לשאול משהו? בסדר, אז קצת נגענו באומנות, באידיאל שלה, דרך הדמות של בצלאל. בסדר, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.